עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה המהדורה המרכזית בכל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, ואת השעה הזו נפתח עם השר, שר המדע, יזהר שי. שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי, לך ולמאזינים.
אתה מצטרף לרשימתו, למפלגתו של השר לשעבר בוגי אלון, הרמטכ"ל לשעבר. מה יצר ביניכם את החיבור הזה שוב?
החיבור הזה קיים בעצם ולעולם לא נפסק. שר הביטחון לשעבר, יושב ראש תלם בבוגי יעלון, ואני היינו בקשר גם בשיתופי פעולה בכנסת, גם בעבודות מסביב לנושאים שהיו קשורים בזמנו לכחול לבן, כך שאנחנו מכירים ויש הערכה הדדית הרבה זמן. אני השתכנעתי שיש אתגר מאוד משמעותי, אבל גם הזדמנות מאוד גדולה עם מצביעי גוש המרכז לשעבר שהצביעו כחול לבן וזזו למפלגות אחרות. הם מחפשים בית, אנחנו ניצור עבורם את הבית הזה ונקרא להם לשוב הביתה.
כשאנחנו מדברים הערב, יש בשמאל מרכז, אם אני לא טועה, מעל 10 מפלגות, עם כל מיני פילוגים וחיבורים שלא מצליחים לייצר באמת משהו אמיתי מול מה שנתניהו מנסה לייצר. אתה חושב שאם המצב יישאר כך, אין סיכוי פה להחליף את ממשלת נתניהו?
המצב לא יישאר כך, המצב יתכנס לשלוש מפלגות להערכתי, מפלגה אחת בשמאל, מן הסתם איחוד של העבודה עם חולדאי וניצנקורן, ויכול להיות גם מרץ, מפלגת יש עתיד, והמפלגה שלנו, כמו שבימין יש שלוש מפלגות שפותרות את הדילמה עבור כל מצביעי הימין, כל אחת בדרכה שלה, כך גם יהיה בגוש הליברלי דמוקרטי של מדינת ישראל. אנחנו צריכים להיות אחת מאותן שלוש מפלגות. אנחנו קוראים לכל מי שהצביע כחול לבן ועכשיו בסקרים חונה אצל גדעון סער או נפתלי בנט, בואו אלינו, בואו הביתה, אנחנו הייצוג הנאמן של האג'נדה שלכם, של ההכרה הפוליטית שלכם. גדעון סער נמצא הרחק בימין השמרני מאוד, בכל דעותיו בנושאים השונים שקשורים בסדר היום הציבורי, אותו הדבר נפתלי בנט. אנחנו מייצגים נאמנה את אנשי גוש המרכז במדינת ישראל, ולכן אנחנו קוראים להם לשוב הביתה.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, מה הבידול ביניכם לבין שאר הרשימות? אתה מצטרף לבוגי אלון, כשהציבור באמת לא מבין מה ההבדל ביניכם לבין יש עתיד, לבין הישראלים, לבין מפלגת העבודה. כן. אנחנו מתקשים למצוא את המרחבים האלה. בני גנץ גם נמצא בתמונה.
אני אשתדל לעזור לך. אנחנו בונים פה מפלגה לטווח ארוך. המיקוד שלה הוא בסדר יום חברתי כלכלי חדש במדינת ישראל, בכך צריך להתמקד. בשנים הקרובות צריך לשים בצד דברים אחרים שפחות חשובים כרגע, ואנחנו צריכים גם להצביע עבור מפלגה שמסוגלת לעשות חיבורים, שלא מחרימה אף אחד ושאף אחד לא מחרים אותה, שיכולה לעבוד עם חילוניים ודתיים, עם חרדים ומסורתיים, עם יהודים וערבים. אנחנו חושבים שהוכחנו את עצמנו בוגי יעלון בעשייה שלו עם המגזרים השונים בחברה הישראלית. אני עצמי עבדתי רבות גם עם חרדים וגם עם מגזרים אחרים. אנחנו חושבים שהחיבור הזה הוא חשוב מאוד ליום שאחרי. בעניין המיקוד החברתי-כלכלי שלנו, אנחנו מקדמים כלכלה ליברלית שמעודדת תחרות ויזמות, אבל כן מדגישה את אחריות המדינה במקומות כמו תשתית הבריאות, תשתית החינוך, במקומות אחרים בהם המדינה חייבת להיות מעורבת. אנחנו רואים כמה זה חשוב עכשיו במשבר הקורונה. יש לנו משנה סדורה באשר למה שצריך לעשות בתחומים האלה. בנוסף לכך, אנחנו מכוונים בצורה מאוד ממוקדת לתחום החדשנות במדינת ישראל. אני באתי משם, קרין מאי רובינשטיין, מועמדת נוספת שהצטרפה אלינו, גם כן מגיעה משם, ואנחנו גם מייצגים שם קשרים נוספים.
אני חייב להודות שניסית באמת להסביר על בידול משמעותי בין הרשימות. איך נאמר, צריך למצוא אותו בזכוכית מגדלת.
הוא ימצא, אבי, אל תדאג, אני מניח שהקהל שמאזין לנו כרגע הוא לא בדיוק קהל היעד שלנו, אבל הקהל שהצביע עבור מפלגות מרכז בבחירות האחרונות ומחפש עדיין את הפתרון, הקהל הזה אליו אנחנו מכוונים, זה קהל רחב, הוא שווה כ-20 מנדטים. שיב לב למשהו מעניין, בסקרים יש עכשיו בגוש שנמצא בליכוד ומימינו, כ-80 מנדטים. בבחירות האחרונות היו שם פחות מ-60 מנדטים. לא נולדו עוד הרבה אנשי ימין בישראל בפחות משנה, לא היה שינוי כזה באלקטורט הישראלי.
השאלה אם מה שקובע זה המילה ימין, או מה שקובע זאת המילה נתניהו. כי אם אתה מסתכל על הגוש שמנתניהו לימינו, אין שם 80 מנדטים.
יש אמירה מאוד חזקה של, אני חושב, רוב המפלגות שרצות עכשיו לכנסת, שנתניהו צריך להתחלף את זה בסדר, אבל אחרי שאמרנו את זה, צריך עדיין להצביע עבור סדר יום כמו שאתה מאמין בו, שיקבע את צורת החיים במדינת ישראל, את הצורה של ההתנהלות הכלכלית-חברתית, את סדר היום הציבורי, בעניינים שקשורים בזכויות האזרח, באפשרות של אנשים לחיות פה ביחד, בסובלנות ובהקשבה הדדית. יש הרבה דברים שהם מעבר להחלפת ראש הממשלה הנוכחי בראש ממשלה אחר. זה יקרה, אבל אחרי זה, כמו שהוא עצמו אמר, מתחילים החיים עצמם, ולכן יש צורך למקד את זה כמו שצריך.
ושיתחילו החיים עצמם, ואחרי הבחירות, והרכבת ממשלה, ואז המאזינים שמאזינים לך עכשיו יהיו רלוונטיים פתאום.
אני מכבד את המאזינים האלה, אולי אתה יודע, לא רק אחרי בחירות, אני שנים ארוכות, בדיוק, שנים ארוכות.
האמת שלגביך, בעניין הזה, אם רק היית חובש כיפה, מגדל קצת זקן, אתה יודע, אפילו על זה גם אפשר לוותר, היית מוצא את מקומך בשס.
תקשיב, אבי, אני קיבלתי הזמנה רשמית מבודחת מאריה דרי להצטרף לשס, הוא אמר את זה רשמית בישיבת ממשלה לא מזמן, אז הנה, אולי הפתיחה שלך תקשים את עצמה, אני אומר את זה כמובן בבדיחות הדעת, המאזינים לא חייבים להיבהל מההצעה הזאת.
השר יזהר שס, יזהר שי, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
אנחנו עכשיו עם הפרשן הפוליטי איתי גדסי, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
וכתבנו הפוליטי אבי רבינה, ערב טוב גם לך. טוב, לפני שנדבר באמת על מה שקורה בין הפיצולים, הפילוגים, ימינה וסמוטריץ' ומפלגות מרכז שמאל, נפתח אבי בדיווח על מה שקורה בתוך אגודת ישראל. הסממנים שהיו מאחורי הקלעים לפיצול או לאימות אמיתי בתוך הרשימה, הם עכשיו כבר עולים על פני השטח.
נכון מאוד, ואבי, הכל מתקשר בהכל, אפשר שלא להתייחס גם למה שקורה הערב, והוא גם קשור לפיצול באגודת ישראל, אבל הפיצול עליו דיברנו בתוך אגודת ישראל של פרוש ואייכלר מול יעקב ליצמן, הופך כמעט לעובדה מוגמרת, ובעיקר בשל כך של ליצמן, הסיעה המרכזית, גור, איך שלא תקרא להם, לא מגיבים, ובעצם מרימים ככה לציר הזה לעשות כבשלו, והבוקר גם בעיתון המבשר של שלומי אמונים, של משפחת פרוש, מוכתרים פרוש ואייכלר כראשי אגודת ישראל, כשמדברים על פסיקת בג"ץ בנוגע לחוק החמץ, ליצמן בכלל לא קיים מבחינתם בסיפור הזה, גם אגב לחילופין במודיע, כשמסקרים את מה שקרה אתמול בבג"ץ, פרוש לא מוזכר בסיפור הזה, אבל בעיקר צריך לומר שמבחינת פרוש ואייכלר הם יוצאים כרגע לדרך עצמאית, וזה בא לידי ביטוי גם בפגישה שמתרחשת היום בבלפור, לשם מגיע סגן השר מאיר פרוש, בהזמנתו של נתניהו, הוא יושב שם כשעה בבלפור, צריך לזכור, נתניהו רואה, מודע למה שקורה בשטח, ויודע מה ההשלכות שיכולות להיות לכזה פיצול, על גוש 61.
עוד מעט נשמע גם את התגובה של דגל התורה לעניין הזה, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, איתי גדסי, תגיד, הפיצול שקורה בתוך הימין, כלומר בין ימינה לסמוטריץ', יכול לחבר את הרב פרוש לאיזושהי רשימה ימנית כזו?
קשה לי לראות את זה קורה, אני חושב שמסופו של דבר היוזמה של אייכלר שמראש ידענו שהיא לא תעבור להורדת אחוז החסימה על מנת לפחות להוות מנוף במסע ומתן הזה שאנחנו רואים בתוך אגודת ישראל, היות וזה לא קרה, אז אני חושב שללכת עם סמוטריץ' זה דבר שהוא קצת רחוק, אני חושב שסמוטריץ' מכוון יותר לייחודים עם הבית היהודי, וזה כמובן תלוי מי ינהל בסוף את הבית היהודי, האם זאת תהיה חגית משה, ניר אורבך, מה קורה איתמר בן גביר שכמובן עדיין לא ישב איתו למסע ומתן, אבל אין ספק שבעוד בימין נראה שהייחודים הולכים לקראת פיצולים, דווקא בשמאל אנחנו רואים כל מיני קריאות לייחוד, גם של בני גנץ ויאיר לפיד שמנסים ככה למצוא איזשהו מסלול שהם יוכלו לחיות ביחד ולצוח את אחוז החסימה, גם את אופר שלח היום שמסר הצהרה וקרא לכולם אכן מחולדאי וכולם חוץ מיאיר לפיד לבוא ולשבת סביב השולחן אחד על מנת להגיש רשימה אחת בגוש אחד. אני מניח שעד הרביעי בפברואר נכונו לנו פיצולים ייחודים רבים.
אז עד כאן הדיווחים, הפרשנויות. עכשיו נפתח בעצם הדיון, ולצורך העניין נצרף לשיחתנו את יעקב מורגנווסר. שלום, ערב טוב יעקב.
ערב טוב לך אבי ולצוות הפרשנים המכובד.
אז קודם כל, כאיש דגל התורה, כשאתה שומע על השיח הזה בתוך אגודת ישראל, תגובתך, אתה יודע, תגובת דגל התורה הלא רשמית?
אני ברשותך אעבור רגע את קובעי בדגל התורה ואני אצטרף לצוות הפרשנים שדבר עכשיו.
הרבה יותר לא עכשיו, כן.
כן, אני חושב. זה הבית גם הטבעי שלי, לפני דגל התורה. אנחנו 40 יום לפני הגשת הרשימות, זה המון זמן. גם עכשיו בתוך השמאל וגם בתוך הימין, אני חושב שמוקדם מדי להתחיל לספר ולנסות להבין מה קורה בתוך הימין או בתוך השמאל במיוחד, לאור הפיצולים שם עם 10 המפלגות שלהם. אבל גם בתוך הימין, אני לא חושב שאי פעם יהיה איזה אופציה שיהיה פיצול גם בתוך יהדות התורה. אני חושב שהתערוץ ביחד, גם עם פורוש וגם עם אייכליה וגם עם ליצמן, וכמובן דגל התורה ביחד עם אגודת ישראל.
יעקב, אני חושב שכולם מסכימים. השאלה הגדולה, מה האינטרס של דגל בעניין? כי דגל מבינה את הטענה של פורוש ואייכלר, שאם לא יוצב נציג של חסידויות קטנות במקום התשיעי, אנשים לא יצאו להצביע. יהיה קשה יותר לשכנע את אותם אנשים.
דגל התורה לא מתערבת למה שנעשה בתוך אגודת ישראל, אבל כמו שהיה עד היום, במשך כל השנים, לקראת הגשת הרשימות, כולם חתומים הרי, גם היום על ההסכמים הקואליציוניים לא חתומים על זה רק גפני וליצמן, חתומים על זה גם פורוש וגם אייכלר, וגם טסקר בזמנו מי שהיה מוזס ואחרים. כך שכל החברי כנסת בסוף רוצים ביחד כמפלגה אחת, כמקשה אחת, בתוכו יש את אגודת ישראל ודגל התורה, זה לא מתפקידנו בכלל להתערב במה שקורה שם בפנים, בתוך המפלגה, וכך נהגנו, וכך גם נהגנו היום. אבל לגבי הציונות הדתית, אני רק רוצה לומר מילה. הציונות הדתית, אני ראיתי כבר כאלה שאמרו, שיכול להיות שהיא סמוטריץ' שמתבד, אז יכול לקחת קולות, או משעת, או מיהדות התורה. אני חושב שזה סתם דיבורים באלמה. גם הציבור החרדי, כשהוא הצביע למפלגות, שיש...
אתה לא חושב שאחרי הקורונה יש עדיין אנשים שנותרים טינה זה כלפי זה?
אני חושב שגם איתי וגם אבי יסכימו איתי בעניין הזה. יש הרבה, לא נקרא לזה סלידה חלילה, אבל יש איזושהי התרחקות מהציבור המזרחיסטי, כשבנט היה בראש, עוד יכולים, יש כאלה חרדים שלא יודע איך נקרא להם בכל מיני שמות, לא מתפקידי, אבל שעוד יכולים לראות בממלכתי, בביטחוניסט, בכלכליסט, בהייטקיסט, וכל הדברים האלה שעולמים את ביבי ואת בנט קצת, שהם יכולים עוד להצביע להם. אבל מפלגה כמו הציונות הדתית שאומרת, שמפלגה של הציונות הדתית רסמי, אני לא חושב שיהיו חרדים כאלה.
אני חושב עכשיו בדיוק דיברת כמו דובר ולא כמו פרצן. עכשיו דיברת כמו דובר ולא כמו פרצן, בגלל שאם אתה מסתכל על מה, אם אתה רואה את מה שקורה בשטח, ומסתכל על הקולות שקיבלה יהדות התורה, יותר נכון על הקולות שקיבלו הציונות הדתית בראשות בנט בפעמים הקודמות, אתה מבין שכן יש זליגה ברגע האמת. ויש
בנט ברור. אבל גם את הצד השני תסתכל. כשרואים כל הזמן את ביבי, כשהיה כל מיני כאלה שהצביעו לליכוד, כשהם ראו בביבי כאיש ימין, כביטחוניסט, ראו את זה גם קצת על בנט. כשהם רואים את זה עכשיו עם סמוטריץ' שהוא לא קיים.
אבל יש עדיין בשוליים ציבוריים שדווקא סמוטריץ' ומשהו מייצג.
שוליים יש בכל מקום.
לא, השאלה מה הגודל שלהם. שאלה מה גודלם.
בדיוק, השוליים הם תמיד צלים, אבל שאלה כמה הכביש רחב. כשהכביש רחב מספיק, אז השוליים אוטומטית יהיו קצת יותר רחבים. אבל
אני חושב שהתופעה של סמוטריץ' אסור להתייחס באדישות. יש הרבה מאוד שחזרים שבסתם סמוטריץ' הוא הסמואל, הוא המושיע.
רגע, רגע, אחד, 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 אחד.
אנחנו ודאי ניתן, נדע לתת לזה תשובות, כשהוקם מתי הסברה, גם שיהדות התורה וגם בש"ס, אני חושב שצריכים לשים על זה עין, אבל אני חושב שצריך לשים את זה בפרופורציות, בגלל ששוב פעם, הציונות הדתית, אם זה מפלגה שתהיה ציונות דתית, ולא תהיה ימינה, ולא תהיה איזה משהו כאילו בומבסטי כזה, כמו, הרי יש גם היום, אתם מכירים, הרי אבי, אתה מכיר גם, שיש כאלה שמצביעים גם לליכוד בתוך הציבור החרדי. למה? בגלל שהם רואים בביבי איזה מישהו, איזה גואל, איזה מושיע.
אבל משהו השתנה ועליו צריך לשים לב יעקב, הרי תמיד היה את אותם אלו שהצביעו לליכוד, ואלו שהוציאו את עצמם מהציבור החרדי, ולא נשמעים לגדולי ישראל, וכל מיני אמירות כאלה. כרגע אנחנו אחרי תקופת קורונה. יש ציבורים שהם בני בית בתוך יהדות התורה, בשר מבשרה, ששואלים איפה היו חברי הכנסת בקורונה?
אז אני רוצה לענות לך.
איפה היו כשהמשטרה באה לכאן לבתי הכנסת? רגע, אני רק אשלים את הטענות. יש ציבור ליטאי שאומר, אני לא הולך להצביע לחסידים שהתנהלו בקורונה בצורה שונה ממני. ויש חסידים שאומרים, אני לא הולך להצביע לליטאים שהם פתאום הפכו להיות משרד הבריאות בעצמם. וכל מיני אמירות כאלה.
אני רוצה לענות לכם ברשותכם על זה, אבל באמת, דקה אחת. יש גם ציבור כזה בתוך הציבור החילוני. הרי כל המנדטים של בנט עכשיו לא נולדו פתאום מעצמם. זה בגלל שכשאנחנו נמצאים בממשלה, אני לא צריך להסביר לכם, ואני לא באמת מיותר. מה שדבי עשה במהלך כל הקורונה, בתוך קבינט הקורונה, ומה שגפני וליצמן עשו בתפקידם, זה לא חוכמה להיות באופוזיציה, לשבת ולקנטר, כמו סמוטריץ' וכמו בנט, שהוציא ספר, מבלי, לא רוצה להתחיל לרחל עליהם, אבל לשם על הטריבונה, בלי טיפת אחריות, כמו יפת שושה ביטון, או כמו אחרים, שיודעים רק להיות פופוליסטים, בלי לדאוג באמת להצביע ולתת את התשובות, אז יש כאלה שרואים בהם כאילו איזשהו משהו. בסוף, גם ברי, גם ליצמן, וגם גפני, וגם החברים האחרים, הם ישבו באמת עם אחריות, מתוך אחריות, ומתוך הסתכלות קדימה.
יעקב,
ולא משהו שישבו והלכו להפגנות והתזדהו עם
יעקב, החשש לזליגה לסמוטריץ' הוא הרבה יותר מבנט, זה ודאי, ואני חולק עליך בעניין הזה. מצד שני, אני כן סובר שהשוליים הם לא כאלה רחבים, למרות שמענו את זה כבר כמה מערכות בחירות, שאנשים זולגים החוצה, ובסופו של דבר התברר שמדובר בכמה אחוזים בודדים.
נכון, אני לא מזלזל בזה, אבל עדיין זה שוליים, אבל עוד פעם אני אומר, שסמוטריץ' מגיע להפגנות, גם בירושלים וגם במקומות אחרים, הוא היה באופוזיציה, אתם צריכים להבין את זה, אין לו אחריות של קואליציה, אין לו אחריות של ממשלה, אין לו כלום. דרעי יושב בקבינט ומצביע על דברים, גם כשהם לא נראים הכי יפה, וגם כשהם לא נראים הכי טוב, וכשהציבור רק רואה איזה חודשיים קדימה. בנט יושב באופוזיציה ומקנטון כל הזמן ואומר מה לא עושים טוב ומה לא עושים טוב, ומוציא דברים ומוציא דברים. בסוף האחריות היא על מי שנמצא בקואליציה, מי שנמצא על מה שנקרא בתוך הטנק, לא בחוץ, ואומר איך לראות.
טוב.
זה מה שסמוטריץ' עשה, וזה מה שדרעי גפני וליצמן עשו. הציבור יבין את זה בסוף.
אוקיי, אבי, גנץ כבר דיבר הערב או שממתינים?
הנה, אנחנו רואים אותו ממש עכשיו ומתחיל לדבר, אגב, בלי כיתוב של כחול לבן מאחורה, אם זה מרמז לנו על איחוד מיאיר לפיד, זה יהיה מאוד מעניין, הוא מדבר על נתניהו כמובן.
תזכירו לי מי זה גנץ רק?
האיש שעשה את כל הטעויות האפשריות וכנראה הולך לטעות האחרונה שתגמור את הקריירה שלו.
זה עוד ילמד בקי ספר לפוליטיקה.
כן, אגב, ובטח נאמור כמובן נגד ביבי, אני מראו ביבי מחזיק מדינה שלמה בגרון כדי לחמוק מהמשפט, אבל ישר הוא אומר לחצתי את ידו של מפר הבטחות סדרתי, יש מי שיומר הערב שגנץ הולך לחבור ליאיר לפיד, עדיין לא שמענו את זה בקולו, אנחנו תוך כדי נאומו, אבל אם כן, אחרי שאמר על לפיד האיש ששונא אנשים ויחבור אליו, אני חושב שבאמת מדובר בצעד ראשון של מישהו
בספול. אז בואו באמת אולי ניתן למאזינים שלנו דקה או שניים מדברי בני גנץ, ואני מודה לשלושתכם, שאיננו איתי גדסי, כתבנו אבי רבינה, יעקב מורגן וסר, תודה רבה גם לך.
תודה רבה.
ערב טוב. הנה בני גנץ.
כשר הביטחון וכשר המשפטים, אני הולך להילחם לצד תושבי ישראל. וגם אתה הולך ביבי. הולך לבית המשפט. אנחנו נוודא שזה יקרה. זוהי שעת חירום, חברים. אסור לתת לו לפרק אותנו לרסיסי מפלגות. יש סכנה גדולה שההזדמנות תחלוף אם נשאר מפוזרים על פני כל כך הרבה סיעות. ולכן, אני קורא לכל מי שישראל חשובה לו, לכל מי שלא ילך יותר עם ביבי, לוותר על האגו ולהתאחד. לפיד, חולדאי, בוגי, שלח, ליברמן, אורוביץ, שמולי, זליחה, כל אלו שבאמת לא ישבו עם ביבי. בואו וניפגש, נחפש ונמצא את השיטה, נמצא את הדרך, נמצא את המשותף לכולנו ויש מזה. בואו כבר מחר ניכנס לחדר, נמצא פתרונות. בואו נתאחד לטובת המדינה, בלי משקעי עבר, בלי פחד, בלי אגו. אני מוכן להקריב הרבה כמו שכבר הוכחתי כדי שביבי ילך. אם האגו ילך, ביבי ילך. מאגו ילך, ביבי ילך. בואו ונתאחד כדי שביבי ילך.
טוב, כך דבריו של בני גנץ, האיש שהלך עם נתניהו. למרות שהבטיח בהין צדק שזה לא יקרה. קורא עכשיו לאלו שאומרים רק לא ביבי להתאחד, להוריד את האגו, כאשר בסקרים הוא סביב 4-5 מנדטים. זה מצבו של יושב ראש כחול לבן. פרסומות ונחזור.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
הרגע הזה שהם מתעוררים בבוקר עם חיוך, את מחייכת לעצמך ויודעת שהחיתול שלהם לא דלף ונשאר יבש. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. את פי שניים יבש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
מזדרזים ומרוויחים, מצטרפים להגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים רק עד היום בשעה 12 בלילה, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלת הזריזות הגדולה על פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30. במלאת 15 שנים לפטירתו של גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זכר צדיק וקדוש לברכה, ביום שלישי ב-4 אחר הצהריים תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק, במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הראשון לציון הרב שלמה אמר, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. האירוע יעבור בשידור חי באתר ערוץ 2000. למחרת ב-11 בבוקר נעלה לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. יעברו לפני התיבה הרב יעקב עדס והרב יוסף כדורי. ההתכנסות על פי הנחיות משרד הבריאות. לפרטים 1-800-800-757.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה.
שלום דוקטור, לדוד יש פריחה ואני מתחיל לחשוש.
אני רואה, הכל בסדר, כבר שולח מרשם למשחה. רפואה שלמה.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובכשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית, לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
ברת אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לתת לכם טיפ מירונית, מטפלת רגשית באומנות, העובדת עם הילדים בבית החם. העבודה עם הילדים על ידי חומרי יצירה פותחים את ליבם, ובכך מגלים את נסתרות הילד, מה קשה ומפריע לו. טיפול רגשי על ידי אומנות נותן כוחות ועוצמות לילד. דעו, תוצאות העבודה והיצירות של הילדים משקף אותם מבפנים, וכך ניתן לסייע להם.
יד עזרה ושולמית,
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021 וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו ננסה להבין קצת יותר מה קורה לנו בגזרת החינוך. תקופה קשה, איך שלא מביטים ומסתכלים עליה. גם אלו שבלימודים ואלו שלא, בכל גיל, גם הבנים וגם הבנות, אנחנו סוגרים כמעט שנה אוטוטו בסוף החורף, של שנה ללא מסגרת יציבה ונורמלית, עם כל כך הרבה משמעויות, חברתיות, לימודיות, ערכיות וחינוכיות. ובעניין הזה נרצה קצת לעסוק, וגם לתת כלים אולי להורים, למחנכים, שמאזינים לנו הערב. מוטי זולברג, שלום וערב טוב. אתה יועץ חינוכי בישיבה קטנה, מלווה גם את בני נוער בשטח, ואיתנו בקו השני הרב ישראל גולדווסר, שלום וערב טוב.
שלום וברכה לך ולכל ההורים.
כן, רבים מכירים, עוסק בחינוך, מרצה בענייני חינוך. אני אפתח דווקא איתך רב גולדווסר, יש להורים מוצא מהתקופה הזו שלא נתונה כמעט בשליטתם?
תסלח לי שקשה לי להזדהות עם הכותרת, אני חושב שאנחנו נתגעגע לתקופה הזאת, אני חושב ששנה הבאה נשאל איך לא עושים כל שנה שבועיים שלוש קורונה, הרי לילדים בימינו אין חסר במוסדות, אבל יש חסר בהורים, כל ילד בימינו יש לו עודף בשיעורים שהוא יכול לשמוע, ויש לו דפיציט ענק בשעות הורים, ואם אנחנו... ואנחנו כל כך יכולים לנצל את התקופה הזאת, כל כך יכולים לא לשכוח אותה, כל כך יכולים לשבת איתם, לתת להם את מה שהם צריכים באמת, אז לשבת בתקופה הזאת ולהתלונן, ואחרי זה כשהם יהיו במוסדות להתלונן שלנו קשר איתם, בואו נהפוך את היוצרות, בואו ננצל את זה כעת, לבנות קשר אמיתי, להתעניין, הרי אנחנו בסגר פחות או יותר, גם ההורים הרבה יותר בבית, גם הילדים בבית, במקום לקטר על זה שכעת אני לא יכול לעבוד, בואו נשמח עם זה, בואו ננצל את התקופה בצורה טובה, איכותית, לדברים שהילדים מאוד מאוד זקוקים, כל הילדים בימינו מקבלים שעות הורים פחות ממה שהם צריכים.
אוקיי, מוטי, אתה מסתובב גם בשטח, אתה באמת חושב שאנחנו בתקופת פלא שנתגעגע אליה?
טוב, כמו שארגוד וסר אמר, זה דבר מדהים, השאלה היא למי. היום, היה יום הזיכרון לרבי שמשון רפאל הירש, מגדולי המחנכים שעל ישראל ידע עד היום. הרבי הירש כותב, הורים, היו לידידים לילדיכם. תבינו, זה משפט שנכתב לפני כ-150 שנה בספרו חורב. היו לידידים לילדיכם. משפחות שבאמת מיישמים את זה, שהקשר בין הורים לילדים הוא קשר תקין, קשר טוב, קשר בונה, קשר כיף, ההורים האלה התגעגעו לתקופת הקורונה, כמו שהגולדווסר אומר. אבל הורים שקצת שכחו את זה, וכל הקשר בין הורים לילדים זה כמו דיקטטורה, משטר, כפייה, כשאין סמכות הורית ויש דברים אחרים, הורים כאלה לא בטוח התגעגעו לזה, יותר מזה, הילדים האלה ודאי לא התגעגעו לזה, ואת ההשכות השליליות אנחנו נראה לעוד הרבה שנים. אבל בהחלט אצל הורים שבאמת הולכים במודל נכון, שלמדו מה זה להקשיב לילדים, מה זה להיות עם הילדים, ההורים האלה התגעגעו לזה.
אז בוא, אני מציע לא להתלונן על הקורונה, בוא נתלונן על עצמנו, בוא נלמד את עצמנו, הקורונה זה ראי, הקורונה אומרת לנו בואו תיקחו את עצמכם לידיים, אי אפשר להתלונן על המצב, אפשר להתלונן על זה שלא הסכלנו להתכונן, לא הסכלנו ליצור קשר עם ילדים, זה שאנחנו עסוקים, זה שאנחנו רדופים, זה שיושבים ילדים ורוצים לראות את העיניים של אבא ואבא עונה ווטסאפים, זאת טענה אמיתית, הקורונה לא קצת בעניין, היא רק חשפה את זה.
כלומר, מציאות הקורונה נותנת הרבה יותר זמן בין הורים לילדים, שמנצלים אותה נכון, אז היא עדיפה על המסגרת הסטנדרטית, זה מה שאני למד מדבריך, הרב גולדווסר.
תראה, לא, אנחנו צריכים מסגרת, אנחנו חייבים מסגרת, והיא נותנת המון לילדים, אבל אני אומר לך, המציאות בת ימינו היא שמסגרות יש ברוך השם בשפע, הציבוריות הרוחנית היהודית נמצאת בפריחה שלא הייתה כדוגמתה, לא היו תלמודי תורה ולא הבית יעקב, כל הדבר הזה זה סיפור חדש. הציבוריות הרוחנית הממוסדת היא נמצאת מעל, אם כך גרף של כל הדורות, אנחנו בסי. בקשר הורים ילדים, אנחנו בדפציט. עכשיו אני מתחיל גם למה שאומר הרב זולברג, שיש בתים שזה הפך לגיהנום, אבל אז בואו נלמד את הנושא. בואו נראה איך עושים את זה. אני מציע, בואו נעשה יום בלי הערות. יש היום זה הולך יום, נכון? יום האם, יום הבת, יום השמש, יום בלי חשמל, יום בלי הערות. יום אחד, בואו ננסה. השמיים לא יפלו על הארץ, נכון? יום בלי ביקורת. תנסו ל-24 שעות. בואו פה, תראו, יום של מחמאות בבית. בואו, אולי נגלה עולם חדש. אולי נגלה ילדים חדשים, אולי נגלה הורים חדשים.
לא, אבל זה אומר יום שלם, נראה לי שזה אתגר מדי קשה לחלק מההורים, כי יש מחקר שאומר ש-94% ממשפטים בין הורים לילדים זה משפטי ביקורת. 94%, זה לא יאומן. בוא נסתכל מה היום אמרנו לילדים שלנו. תקום, תרד, למה אתה לבוש ככה, למה הסתברת ככה, תוריד את הזבל וכן הלאה וכן הלאה. 94%, בוא נסתכל להפוך את היצרות, שרק אחרי 10 משפטי מחמאה, רק אחרי משפטים
יש לך קיטויים בקו, מוטי.
אני חושב שזה דווקא מגיע ממקום אחר. עכשיו יותר טוב?
כן.
חביב. אוקיי, אני אומר, בואו ננסה להפוך את היצרות. הכל, עשר משפטים טובים, איכותיים, תקינים, אז אני אולי יכול לנסות, אז אני יכול לנסות לחשוב, האם להכניס...
כלומר, אחרי פתיחה חיובית, מעודדת ומאירה באלף, אפשר לומר משהו מאיר בעין. זה פחות או יותר האמירה שלך, מוטי, ואני רוצה עוד סוגיה אחת לדבר עם שניכם לפני שנסיים, וזה עניין של התמודדות עם כל מיני דרישות חדשות של ילדים שנמצאים בשיעמום. ילדים הרבה זמן בבית, וזה בסדר. ההורים יחמיאו, ילמדו להחמיא, ילמדו לתקשר, אבל שעה ועוד שעה אין לימודים, אין תלמוד תורה, אין בית ספר, מגיע אחרי צהריים, הילד משתעמם ומביא כל מיני רעיונות. אני רוצה לצאת, אני רוצה ללכת לאו, אני רוצה שתקנו לי מחשב, אני רוצה שתעשו לי ככה. ופה ההורים עוד פעם בקונפליקט, אומרים, מסכן הילד, הוא באמת משועמם. מצד שני, אם אומרים לו לא, זה עוד פעם פותח את כל המתיחויות האלה. איך מתנהלים מול שעמום, הרב גולדווסר?
סוד המשמעת, והזכיר הרב זולבג, הזכיר את הרב הירש זצ"ל, את יום פטירתו שהיה היום, סוד המשמעת, הרב הירש היה אומר שלנו מחנכים למשמעת, וזאת שאלה שהרבה הורים לא יבינו את השאלה, מה פירוש, אם לא תהיה משמעת, איך אני אצליח לישון שבת אחר הצהריים, ירקדו לי על הראש. אומר הרב הירש, אנחנו מחנכים למשמעת לא בשבילנו, מחנכים למשמעת בשבילם. מחנכים למשמעת כדי לבנות אותם. כשמבינים את זה, שמשמעת לא בא לעשות לי שקט תעשייתי, יודעים שסוד המשמעת זה להגיד מינימום לא, אבל מה שאומרים לא, אז זה מפה ועד השמיים. זה הכלל, זה שתי כללים מאוד פשוטים. לתת הכי הרבה שאפשר, הרי זה לא הוגן, זה שאנחנו מגדלים ילדים בתוך ויטרינה זכוכית, ילדים צריכים לגדול כמו אינדיאנים ביער, אנחנו החלטנו לגדל אותם בתוך סלון, לשים בו ויטרינה, לשים בו נברשות, ואז אל תשחק כדור, אל תיגע, אל תיסע, אל תיסע על סקטים, אנחנו אומרים הרבה מאוד לא. מינימום לא, אבל מה שלא עד הסוף. אז תחליט מה הקו שלך, תחליט מה אתה מסוגל לתת, לא שווה להתכתש, לא מתחילים לריב על דבר שאי אפשר לגמור אותו עד הסוף. כי זה לא, אם זה בשביל נוחות, אז בוא נראה, אני מנסה, אני בכזה כיפופי ידיים. אני בדיוני סמוטריץ' בנט. אבל אם אני בבנייה שלהם, אז כל מה שאני יכול לתת אני נותן להם, וכשאני רוצה להעמיד להם גבול, אני אעמיד אותו, והוא יהיה חד משמעי ועד הסוף. זה סוד של בנייה של משמעת.
קנינו. מוטי, יש לך מה להוסיף?
הנושא של סמכות הורית, ישנם כמה מודלים, אבל בעצם המודל שאני פרסמתי גם לתלמידים אצלי בבית הספר וגם בישיבה שאני עובד בה, זה איך להעמיד באמת סמכות הורית בלי ליצור אנטיות, לא מצד הילדים ולא מצד אף אחד. ברוך השם, זה מודל שעובד טוב. אחד מהכלים זה ליצור אמון בין הורים לילדים. זאת אומרת, הורים צריכים להסתכל על הילדים בתור ילדים שהם טובים. לא להתחיל לחפש אותם בכל פינה, מה אתה לא טוב כאן, מה אתה לא טוב שם. בואו נסתכל על עצמנו, במה אנחנו לא טובים בתקופת הקורונה. האם אנחנו מקפידים על כל התפקידים שלנו, בין אם זה בעבודת השם, בין אם זה בינינו לעצמנו. וכשהורים מסתכלים על הילדים בצורה טובה, באמת שנותנת הרבה הרבה אמון, יש גם על זה המון ברביר שמבעל היורטייט, הרבה פעמים זה נותן איזשהו תקווה בפתח להתחלה יותר טובה. הדורים שרואים שבאמת יושב את הקושי הזה, זה הזמן לפנות לייעוץ. קדוש ברוך הוא נתן בעולם אנשים שיש שם את הכלים ואת הידע לחלוק עם הורים, בין סדנות פרטיות, בין קבוצתיות, בין בזום, בין פרונטלי על פי הכללים, דברים שברוך השם עובד.
קיימים ואפשריים. יפה, אז כל הורי ייקח מהשיחה הזו את הכלים שמאוד רלוונטיים לכולם, אבל יתאים אותם ספציפית לביתו, במטרה שנעבור את התקופה הזו מהר, בשלום, בבטחה, קודם כל בנפש, אחרי זה גם בגוף, ואני מודה לשניכם, הרב ישראל גולדווסר, תודה רבה, מוטי זולברג, תודה גם לך.
תודה רבה לכולם ולכל המאזינים, לילה טוב.
בשורות טובות, אנחנו נצא להפסקה אחר כך אל בתי החולים.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בכל בוקר ב-11, הבית ספר הגדול בעולם נפתח.
מחנכים ותלמידים, חידות וסיפורים, הלכות ושיעורים, עצות ופרסים. כולם נפגשים במקום אחד ומיוחד.
בהגשת אשר גרייבר ובהשתתפות המחנך הרב מאיר פנק.
אז חדדו אפונות וראשים, כי כל בוקר ב-11 נפגשים.
מזדרזים ומרוויחים, מצטרפים להגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים רק עד היום בשעה 12 בלילה, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלת הזריזות הגדולה על פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
חמה ויטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יום יום אני פוגשת את ילדי הבית החם. המפגש איתם והדאגה לצרכים שלהם מחדיר עד כמה ילד זקוק לרגישות והבנה עמוקה. פרגון, מחמאה ומילה טובה משריש ביטחון עצמי חזק לילד שילווה אותו עוד לשנים רבות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
המוטציה הבריטית עורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים שמחות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו על מחלוקות הקורונה בבתי החולים. משה איתנו על הקו, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב טוב. על הקו גם נריה, שלום נריה.
ערב טוב.
הקדמה, אנחנו לא יוצאים פה עכשיו בקמפיין נגד בית חולים כזה או אחר, אנחנו יוצאים בהסברה באמצעותכם, לפחות על מה שמתרחש בתוך מחלקה ששמה מחלקת קורונה. משה, מה אתה חווית?
מה אני חוויתי? אני חוויתי אבא שנפטר לפני שבוע וחצי, לאחר השפוז של שבועיים במחלקת קורונה. אני רוצה להדגיש, כמו שאמרת בהתחלה, כשאתה מדבר בנוגע לטיפול של הרופאים, בנוגע ליחס של האחיות, באמת מעל ומעבר, הם עושים מעל הכוחות, יש שם אומץ גדול מאוד, ובאמת הם עושים כל מה שהם יכולים. אני רוצה לדבר על, 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 על היחס, על היחס מבחינה שהבידוד שנמצאים החולים, המצב פה היה עד הימים האחרונים, הקטסטרופה הייתי קורא לזה, שלא נותנים לבני המשפחה לבקר את החולה, בקושי מעודכנים מה שקורה איתו. כשאני אומר לא נותנים לבקר, פירושו שיש שלוש פעמים בשבוע חצי שעה לבוא לבקר את החולה. נקד לשער מה עובר על חולה שנמצא במצב רפואי כל כך קשה.
רגע, ושמבקרים את החולה חייבים להתמגן?
כן, מתמגנים, כן. נכנסים כמו אסטרונאוט.
כלומר, מבחינת בני המשפחות, יש רבים מבני המשפחה שיהיו שמחים להתמגן הרבה יותר ולהיות עם החולה הרבה יותר.
ברור. Okay. עכשיו, למה זה כל כך נחוץ לחולה? בוא, אם אתם רוצים, אתן לכם דוגמה פשוטה. האבא התקשר כמה ימים לפני שהרדים אותו, בשבוע השני המורדם. הוא התקשר ואומר שהוא צמא. עכשיו, הוא לא התלונן שלא נותנים לו, מתייחסים אליו, אמרו לו עוד מעט. עבר כמה שעות והוא לא קיבל שתייה. הוא התקשר לאמא ואמר שישלחו לו שישייה, שלחנו לו שישייה של בקבוק. תוך 20 דקות זה היה בניצב של השומה מחוץ לבית החולים, היה אמורים להעביר לו את זה. היה כניחוש קטן, מתי הוא קיבל את זה? קיבל את זה למחורת בלילה בשעה 11 בלילה. לאחר שבידנו, לאחר שהתקשרנו, לאחר שאמרנו, עכשיו, אני לא בא בתלונות לבית החולים, שוב, כמו עומס, אבל אתם כל הזמן צועקים, עומדים וצועקים, קורסים, אנחנו קורסים, אנחנו קורסים. חצי מהמשפחה כבר עם סרולוגים, כמעט כולם מחלימים. רוצים רק להיות ליד החולה, להיות בשעות הקריטיות שלו. באמת, זה לא הלך לנו. אנחנו הלך לבית עולמו, אנחנו הכל משמיים, והכל, אין לנו טענות על בית החולים. אבל שוב, הנושא הזה, שאף אחד בבני המשפחה לא יכול להיות קרוב אליו, זה לא פחות משערוריה. זה כמו, מה זה שונה ממחלקת לב? מה זה שונה ממחלקת סרטן? וכל המחלקות שהרופנות לנו שזה מפריע להם בתפקוד. זה אני, באמת, אני מדבר בכאב, אני מדבר בכאב לב. אני אוחז שבכזה מצב, לא אני, כל אחד מבין את זה. אם נצאים לעד החולה בשעות הקשות שלו, עצם העידוד, עצם הדרבון, עצם היחס, אתה נותן אותה מאכלים הבסיסיים שהוא צריך, שהוא לא יכול בכוחות עצמו בגלל שהוא חלש, הכל נראה אחרת, אני לא יודע כמה מתים היינו חוסכים.
נריה, לסיפור שלך.
כן, אני הייתי מאושפז גם במחלקה, ונתקלתי בכמה דברים ששיגעון לראות את זה בעין, ואין לך איך לעזור. דוגמה, היה שם בן אדם שעבר אירוע מוחי, שרוצה לאכול, הוא מבקש כמה פעמים שיביאו לו אוכל. שמו לו את האוכל, אבל הוא לא יכול להסתדר לבד לאכול. ומה שהוא עשה, הוא פתח את הקופסה, שפך על עצמו ומנסה עם היד להכניס את הפה. ניסו להעביר שם חולה. האחות אומרת לו, תוציא אותו עם המיטה. אבל הסניטר אומר, קשה לעבור שם עם המעברים, מנסה להעביר אותו, הוא נופל לו. אני עזרתי להם להרים אותו. בשעה יש להם עומס מטורף, והם לא מכניסים עזרה מבחוץ, מה שקורה שהרבה אנשים נופלים לבין הכיסאות. זאת אומרת, הם מפקפצים אנשים. אם שמעתי את הרופא אומר בפה מלא, שאל תשימו את החולים בפנים, כי מפקפצים שם, שימו אותם איפה שאני הייתי, שימו אותם שם, בשביל שנשים לב אליהם ולא כאילו יפקפצו אותם בקטע של מעקב רפואי. שמים שם חולי דיאליזה, עם כל מיני חולים, כל מיני מחלות, הכל ביחד. הכל זה זיהומים, זה ערבוב. ועוד פעם, יש להם אומץ אמיתי, אבל זה לא תחילת הקורונה. אנחנו כבר אחרי תקופה של הקורונה. זה לא הגיוני שהאומץ כמה מטורף, שמביאים חולי דיאליזה לקבל טיפול בגלל שהם חיוביים, הם מושיבים אותם על כיסאות בין המיטות. כי אין להם מקום.
אבי, תרשה לי להוסיף מילה אחת על מה שהוא אומר. Okay, אבא okay. שלנו נפטר בלילה. בשעה 11 ורבע בלילה הוא נפטר, בשעה רבע ל-12, דיינו חצי שעה אחרי שהוא נפטר, הרימו טלפון לאמא ואמרו לה לבוא לבית החולים. אנחנו המתנו, כל המשפחה היינו בתפילה באיזה קבר מסוים, באנו כולנו, כשעה אחרי התייצבנו מחוץ לדלת. 3 שעות לקח עד שרופא יצא לנו החוצה, 3 שעות. פשוטו, 3 שעות, 3 לפנות בוקר יצא לי רופא והודיע שהוא כבר נפטר ב-11 ורבע. בלי בושה, אומרת לנו הרופא, תראה, אני לא מאשים אותה, אבל אני כן רוצה להגיד את הנקודה. היא אומרת לנו, היו 3 חולים גוססים באחד, התמקדנו על אחד מהם, אותו הצלחנו להציל למזלו, אבל את האבא פספסנו. שוב, זה מה שאומרים לאמא כמה דקות אחרי שהיא מתבשרת על האבא שנפטר. זה גם אותו נקודה של עומס, חוסר שליטה, שבני משפחה בשופי, כולם רוצים לעשות את זה, לעזור ליקירים שנמצאים במצב כזה. זה זועק לשמיים, לא מבין איך 10 חודשים אחרי זה, אין אף אחד שמרים את הכפפה.
אני חייב לומר, אחרי שאני שומע את שניכם, באמת התיאורים קשים, קשים מנסוק, לא כל כך קל לעכל, שאצלנו במערכת בחודש האחרון קיבלנו עוד הרבה מאוד פניות בנושא הזה, מקרובי משפחה, מחולים בעצמם, מאנשים שראש המשפחה נפטר בלילה והודיעו להם את זה רק אחרי שעות, במהלך שעות הבוקר, כי היה עומס, מכל מיני סיפורים על אנשים שהיו צמאים, רעבים, ובמשך שעות אף אחד לא ניגש אליהם, ועוד כל מיני תיאורים מהסוג הזה.
אני יכול להוסיף משהו, כן. אני ראיתי דוגמה, שהיה שם אחד שעשו לו שינוי תנוחה, לא יודע מה קרה בהמשך, אבל המדדים ירדו, הביאו עגלת החייה, והרופא אמר לו, יש הוראה לא לעשות החייה. אז חיכו פשוט עד שזה ייגמר, אני במקרה הייתי בטלפון עם חבר, אז אמרנו קריאת שמה ווידוי וכל הדברים האלה. אבל אני לא יודע אם זה התנהלות נכונה או לא התנהלות נכונה, אני לא נכנס לקטע הרפואי, אבל זה לא נראה טוב כל ההתנהלות הזאת. יש להם עומס, ואני חושב שהם מפקשתים יותר מדי. הם גם אמרו, זה היה שם החולה שהגיע, אני שמעתי שתי החיות שמדברות, והיה החולה שהגיע, אמרת לה, החולה הזה שהגיע, אמרת השם, הוא נפטר. היא אומרת לו, מה, היא שאלה איך זה קרה, אז היא אומרת לה, שמו לו הנשמה, לא הנשמה, חמצן. ושהוא התעורר, כנראה הוא נלחץ, הוא לא הבין, הוא היה לבד, הוא הוציא את זה, ואף אחד לא שם לב. אז הוא נפטר.
כואב לשמוע, ממש כואב לשמוע. טוב,
משה. הזעקה צריכה להיות אחת. שיכניסו בני משפחה, אלו שהחלימו, אין שום סיבה, כמו בכל מחלקה אחרת, אמרתי את זה ואני מדגיש שוב, אין כמו כל מחלקה אחרת, שכל, ש, שיושבים בני משפחה ליד החולה, אז נכון, אולי פה זה, 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 זה התפשטות המחלה ויש פה סיכון, אז מחלימים, בין, אני, אתה יודע, דוגמה אחת, חתן שרצה להגיע ובסוף הודיע שאחר מגיע, 4 שעות לקח לקבל אישור כדי שיגיע בן משפחה אחר. צריכים לקבל ביוקרטיה של האופית והמנהל מחלקה, שמשנה מי מגיע, אם מגיע הבן או מגיע הבן אחר. מה זה משנה? מה זה משנה מי מגיע? למה כזה ביוקרטיה על כל ביקור? וכשהאימא רצתה להגיע עם עוד בן, כי לא הייתה מסוגלת לבוא לבד ליד אבא, אז אמרו להם בעיה, זה על חשבון החצי שעה של השבוע הבא. זה הרי זועק לשמיים, זועק לשמיים, זה התעללות, אין מילה אחרת.
משה, תודה רבה לך.
אני מאוד מודה לכם, ועד הרבה, תעשו עם זה, עם הכוח הגדול שלכם.
תודה גם אליך, נריה.
תודה רבה.
ערב טוב. כן, אז כמה תגובות שמגיעות לכאן בעניין הזה. כותב לנו גם כן בן משפחה לחולה תושב בית שמש, שאושפז בבית חולים בירושלים, שוב בלי לציין שמות. שמתאר גם כן תיאור ארוך, אבל נתמצת את הדברים שלו. הוא כותב שהקושי הגדול של חולים בתוך מחלקות קורונה הם כאמור הבדידות, אי היכולת לטפל בעצמך כשאתה חולה. בני המשפחה שבאים ועומדים מאחורי דלתות המחלקה לא מצליחים לתקשר עם אף אחד, והקושי הגדול הוא כאשר מדובר באנשים מבוגרים שמתקשים לדבר בטלפון, לענות לטלפון או ליצור קשר עם הסביבה. עכשיו אנחנו עם פרופסור אליהו סורקין, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, שלום.
מנהל מחלקת קורונה בבית החולים ממעייני הישועה. תגיד, אתם בעומס משמעותי?
לחלוטין, כמו הרבה בתי רפואה במרכז וגם בירושלים, כן.
חולים חדשים שמגיעים עכשיו, מפנים אותם לבתי חולים אחרים, זאת התמונה.
נכון מאוד.
בוא נדבר מילה אחת על הצוות, מצבו, שלומו, אפיסת כוחות, אנרגיות, איפה אתם בסקאלה?
אתה יודע, אני אגיד לך, אנחנו, מעייני הישועה זה 1,300 חולים מזה 10 חודשים, 300 פלוס במצב קשה ומונשמים, ועל זה זה מתבסס על 2 רופאים בלבד. למה אנשים מחזיקים מעמד? אני יכול להגיד לך, אני לא יודע. אני זוכר סיפור של אחד מהידידים שלי, הוא עשה מקווה ברוסיה, והקומוניסטים לקחו אותו והביאו אותו 20 שנה בסיביר. ואז הוא אמר לי, אתה יודע הסוד איך שהרזקתי מעמד? אמרתי לי, לא. כל יום, אני אסתכל על זה רק על היום הספציפי, לא על המחרת, לא מה שהיה אתמול ולא מה שיהיה עוד שנה. ואנחנו, במאי ישוע, כשזה רופאים, אחיות וכל הצוותים, אנחנו עושים אותו דבר. עובדים על יום, לא יודעים מה מחר יהיה, יודעים מה שקרה אתמול, אבל לא מסתכלים יותר מזה. וככה מעמד.
כלומר, נמצאים בקצה, מכבים שריפות.
נכון.
כשאנחנו שומעים תיאורים באמת של אנשים שמאושפזים במחלקות, ובשל המחלקה הסגורה והבידוד וקושי של בני המשפחה לבקר, טוב, במעייני הישועה זה קצת שונה, כי יש מתנדבים שהם סרולוגים, שנכנסים ויוצאים, אבל בבתי החולים שאין את הדבר הזה, עד כמה זה קריטי להחלמתו של החולה? אתה יודע, מוטיבציה, שמחה, קשר עם הסביבה.
אני חושב מה שעברת קודם זה אמת. פירוש שזה מכניס אנשים למצוקה נפשי, רגשי, שגם כן משפיע על המצב הבריאותי שלהם. ועד כמה וכמה שמדובר על אנשים מבוגרים, מבודדים מכל משפחה, וזה מאוד קשה. אבל אנחנו, כמו שציינת, מנסים להכניס את המקסימום את המשפחות, לפחות פעם ביום, כדי שהם יכולים להיות בקשר, משום שנשתמש בנייד או בכל מיני...
כן, זה לא רלוונטי.
לא, לא, ממש לא הבנתי. צריך איזה קשר ישיר, הייתי אומר כמעט הפיזי, ואנחנו מנסים לעשות את זה, וברוך
השם. למה אתם לא פונים למתנדבים שיתנו שירותי עזר, אם הצוות נמצא ככה בקצה?
מאור, מאור. מתנדבים זה בסדר, אבל זה לא מחליף.
לא, לא כצוות רפואי ולא כאחים ואחיות. מתנדבים שיטפלו בניקיון, שיביאו אוכל, שידברו עם החולים, שיעברו בין המיטות.
יש לנו כמה כאלה, צעירים בדרך כלל, לא כל הזמן. זה עוזר בעיקר לצוות של החיות והאחים. אבל עוד פעם, הדגש אצלנו זה מסירות נפש מול החולה ומול המשפחות שלהם.
כן. טוב, כמה חולים קשה אצלכם עכשיו?
בטיפול נמרץ אנחנו בערך 150% תפוסה, זאת אומרת, בסביבות 10 חולים. ובמחלקת קורונה אנחנו פחות חולים כמו שהיה, אבל אנחנו לא יכולים לקבל יותר. בגלל שמה שקובע פה זה המיטות בטיפול נמרץ, ואנשים שנמצאים חולים...
יש חשש שהם יצטרכו טיפול נמרץ, ואז לא יהיה, אז מראש לא מקבלים אותם, והקובע הנוסף הוא הצוות.
יש דבר כזה, כן, בהחלט. בגלל שהאשפוז בדרך כלל הוא הרבה יותר ארוך מתהליך אחר שאנחנו מכירים בטיפול נמרץ. זה יכול להיות חודש, יכול להיות שבועיים או יותר.
הפרופסור אליהו סורקין, מנהל טיפול נמרץ ומחלקת קורונה בבית החולים מעייני הישועה, תודה רבה לך.
בבקשה, בשורות טובות, כל טוב.
בשורות טובות, רפואה שלמה לכולם, וכאן אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב, להמשיך לאור קריאתם של גדולי ישראל, בתפילות, בחיזוקים, בקבלות טובות, גם המיזם הגדול כאן של כל חי, לכל אחד, לכל אחת, יש בו חלק ומקום, להוסיף עוד רוחניות, עוד דברים שיביאו לעם ישראל מזור ורפואה, שנצא מהמגפה הזו בשלום, בריאים בגופנו, בנפשנו ובתורתנו. עד כאן המהדורה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן, להתראות.
מתפללים, רפואנו השם, מאמינים לישועות, חוקי ויסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים.